שלום לכולם, אתם על עוד פרק של סיפורי רטרו, והיום אנחנו בפרק בונוס נוסף. למי מכם שלא זוכר או לא יצא לו להאזין לפרק 6, כשאני אומר פרק בונוס אני מתכוון שמדי פעם אנחנו נצא קצת מעולם הגיימינג לעולמות אחרים שאני אוהב, כמו סדרות אנימציה וקומיקס, ונחזור לסיפורים המעניינים בתהליך היצירה שלהם בשנות ה-80 וה-90. היום אנחנו נדבר על... מאמין שנחשתם, בטמן הסדרה המצוירת, שזו בעיניי סדרת האנימציה הכי טובה שנוצרה לילדים ואולי בכלל. הסדרה משודרת בימים אלה בנטפליקס, היא במקור יצאה בשנת 1992, וההגעה שלה לנטפליקס בעצם אפשרה להרבה מאוד אנשים לצפות בשוב וליהנות ממנה שוב ולייצר גם שיח סביבה. אז נתחיל מקצת נתונים יבשים לפני שאני אציג את האורחים שאיתי כאן היום. היא עלתה לאוויר כאמור ב-1992, מספרת את סיפוריו הרבים והמגוונים של בטמן כמובן, היא מבית וורנר ברדרס, והיא רצה עד 1995 בפורמט המקורי שלה עם 85 פרקים. היוצרים שלה, אריק רדומסקי וברוס טים, הביאו לנו רמה אחרת שלא הכרנו מבחינת כתיבה, סאונד ואווירה. הסדרה גם זכתה בפרס האמי היוקרתי ויצרה למעשה יקום בטמני חדש, שבהמשך התפתח לסדרות נוספות ולסרטים באורך מלא, לריצת קומיקס שדיברה באותה שפה, ועוד 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 כל כך הרבה השפעות של האקדימה. אנחנו ננסה לגעת בכמה שיותר דברים בפרק של היום. פתיח ומתחילים. בפרק הזה הולך להיות מחולק לשלושה חלקים. חלק ראשון אני אתן סקירה היסטורית על הסדרה, מה, מי ומו ואיך, אני מבטיח לכם יש שם סיפורים באמת באמת מעניינים ומגניבים. חלק השני, סקירה קולנועית שעליה יהיה אחראי יונתן סימלגור, מה המצב?
שלום, שלום, כיף להתארח עוד פעם.
נהדר, נהדר. וחלק השלישי, עשיתי משהו קצת שונה שעוד לא עשיתי, הבאתי לכאן פסיכולוג קליני, את עדן רחמים, מה שלומך?
שלום, שלום, תודה על הזמנה.
טוב, תכף תציגו את עצמכם קצת יותר לעומק. אתם יודעים מה, בוא נתחיל את זה עכשיו, אנחנו נעשה שאלת חימום. כל אחד מציג את עצמו בכמה מילים, ואז בטמן הסדרה המצוירת בתור ילד, זיכרון משמעותי שלכם ממנה, ועכשיו לאור הריוואץ' שכולנו עשינו, זיכרון ככה, התרשמות בתור מבוגר. אז בוא נתחיל איתך יונתן, ספר קצת עליך קודם.
בכיף. אז למי שזוכר, השתתפתי בפרק 6, נכון? על צבי הנינג'ה. מאוד מאוד נהניתי ככה לשטוף את ההיסטוריה שלהם. אז אני במאי ומפיק בלילה ומנהל פרויקטים ביום, תחום מערכות המידע. מאוד מאוד אוהב קומיקס, טלוויזיה, קולנוע, סרטים, whatever, מדע בדיוני, פנטזיה, אני שם. זיכרון משמעותי שיש לי מהסדרה המצוירת של בטמן, כילד לא היו לי כבלים בבית. איפה שכן היו כבלים זה בבית של סבא וסבתא. אז ממש תמיד הייתי מצפה לסוף שבוע, שהיינו באים לבקר את סבא וסבתא, ואז היה לי ערוץ 6, ויכולתי לראות בשישי ושבת את השידורים החוזרים של בטמן.
וואל.
וזה ממש, זו הייתה סדרה שהייתי מצפה לה, הייתי ממש מצפה לראות את הסדרה הזאת, היא הייתה שונה מאוד מהרבה סדרות אחרות שהיו בזמנו בטלוויזיה בערוץ הילדים, היא הייתה אפלה, והיא הייתה בוגרת, ובאמת היה אקשן, והפתיח והמוזיקה שלו זה משהו שממש צרוב לי. אם אני אגיד זיכרון מאוד מאוד חזק, זה באמת הפתיח שבסופו בטמן עומד שם על הבניין, ואז יש את הברק כזה ופתאום הוא מופיע. כילד זה הזיכרון הכי חזק שלי מהסדרה.
ועכשיו לאור הריוואץ' שעשית, ככה תובנות חדשות.
עדיין בן זונה. סתם לא, אני לא בן זונה. עדיין אש, עדיין אש. סדרה לגמרי לדעתי עומדת במבחן הזמן. היה לי כיף מחדש לצפות בפרקים, היה לי ממש חשש כזה שאני אצפה בה עוד פעם וזה יהיה נוסטלגי, כן, ואני אגיד כן, וואה, כן. אנימציה לא משהו.
מי כמו הרטרו גיימרים יודעים על מה אתה מדבר?
בדיוק, אבל לא, הסדרה עומדת, גם הגרסה שיש לנו בנטפליקס היא גרסה משוחזרת, קצת העלו שם את הרזולוציה לפול HD ואפילו יש גרסת בלו-ריי ו-4K, וזה נראה טוב, זה לא נהרס, בדרך כלל במעברים האלה בין הגרסאות החברות האלה מצליחות להרוס את התוכן, במקרה הזה הם עשו עבודה מעולה וזה נראה מעולה.
מצוין, אחלה ממתק. עדן, תציג קצת את עצמך ודבר על זיכרון מבטמן.
אחלה, אז אני עדן, אני פסיכולוג קליני, אני עובד בעיקר עם ילדים, שנים האחרונות בעיקר הרבה מאוד עם ילדים על הרצף, אני עובד גם בקליניקה בתל אביב, ובעמותה שמפעילה גני תקשורת, גנים לילדים, גני חינוך מיוחד ילדים על הרצף. בדומה ליונתן, אז גם אני גדלתי בלי ערוץ 6, בדומה ליונתן, אז סבתא היא זאת שהיה כבלים אצלה בבית, והיא הייתה מקליטה לנו על קלטות וידאו, פשוט ימים שלמים של ערוץ 6, של ערוץ הילדים.
איזה השקעה.
כן, ואלו לו איזה 5-6 קלטות כאלה, אנו רואים שם את צבי הנינג'ה ובטמן, ואני זוכר בתור ילד שהיה מופיע שם, פתאום היה קטנטנות, שאני ממש זוכר איזה זיכרון כזה, שאני לא מבין למה אנשים רוצים לראות את זה, בתור ילד בן 8, ועכשיו בצפייה חוזרת, אז אני חושב שמה שהכי עלה לי, זה לראות את זה בתור מבוגר, והרבה גם במחשבה, על מי שהכין את הסדרה, ויצר את הסדרה, וכמה עולה שם התשוקה שלהם לחומר הזה, והיצירתיות, וההומור, וכל העלילות המופרכות האלה, שהם המציאו, באמת, ראית כמה כיף היה למי שהכין את הסדרה הזו, וזה ממש מדבק.
אז גם אני אספר משהו על עצמי. הזיכרון חזק שלי מהסדרה בתור ילד, קודם כל אני חושב שהכוח שלה הוא בנבלים, ואנחנו עוד נדבר על זה. באמת היו נבלים מעניינים, והרגשת שהשקיעו בהם מאוד. ושתיים, אני יושב לי בבית, להיכנס לערוץ שיש, וצופה אחרי הלימודים או משהו כזה, ואמא שלי עושה מה שאני עושה היום, מתפרפרת סביב הבית, ומכינה דברים ומסדרת הבית, אבל כשבטמן היה משודר, היא הרבה פעמים הייתה עוצרת, מסתכלת, ובשלב מסוים היא כבר לא התביישה יותר, וישבה לראות איתי, ואמרתי, אמא, מה, זה מעניין אותך, זה סדרה מצוירת, זה סדרה של ילדים, הייתי כזה בין 9-10, כן, אמרה, לא יודעת, זה ממש מעניין, זה תופס אותי, אמרה לי, כאילו, אני פשוט ישבה וראתה איתי פרקים. זה זיכרון מאוד מאוד חזק. היום, אז כל מה שאמרתם לגבי היום, באמת נכון, הסדרה עדיין סוחבת, בתור מישהו שחוזר למשחקים ישנים, הרבה פעמים המשחק לא סוחב, מכניקות מעצבנות, גרפיקה לא זה, וזה מבאס, פה אני לא התבאסתי, הסדרה ממש סוחבת, אני אגיד את זה גם לכל המאזינים, ומה שכן לקחתי זה את הפסקול, בתור אתה לא שם לב למוזיקה, זה כזה ברקע, באמת ראיתי שהפסקול פה כל כך מתכתב, גם עם הנעימת פתיחה, וגם עם כל האווירה שם וזה, ולא התפלטתי לראות שזה זכה באמי, על ממש על הקטגוריה הזאת.
זה גם לא ממוחזר, והרבה סדרות ילדים בטלוויזיה, כל הזמן יחזור לך אותו ביטים, אותם פימס כאילו, ופה לא, כל פרק זה ממש מוזיקה משלו.
נכון, ממש 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 מושקה. תכף נדבר גם על זה. אוקיי, אז איך זה בעצם התחיל הדבר הכל כך נהדר הזה שסוחב עד היום? אז הסדרה עלתה לאוויר בשנת 1992, ובעיניי עד היום סוחבת, כמו שאמרתי, יפה מאוד, מענה לצפייה. בסדרה הזו ניכר שהיוצרים עשו דברים בצורה מאוד מאוד שונה ממה שהיה נהוג בשנים ההן. כלומר, סתם ניקח אפילו את הפתיח, הפתיח אולי זה דבר הראשון שאתה מגיע לפרק ואתה מקבל את זה בפנים. איך נראה פתיח של סדרת אנימציה לילדים ב-90s, ב-80s? כל מיני סינקים, איזשהו שיר מאוד מאוד שמח או משהו כזה, עם אנרגיות, וכל מיני סינקים מהפרקים, נכון? כזה מביאים לך כל מיני זה, ומכניסים אותך כזה בהיי לסדרה. פה אתה מקבל מיני עלילת בטמן כזאת של שני שודדים, ששודדים בנק, ובטמן עוצר אותם.
שאגב, זה לא כזה ברור אם הם שודדים.
נכון, יש פיצוץ, נכון? לא רואים אותם ממש.
הם פשוט יוצאים ויש פיצוץ ואז רוצים אחריהם.
נכון. ואתה מקבל את זה, אתה לא רואה את בטמן לאורך כל הפתיח, אתה רואה את הצל של בטמן עם העיניים שלו, ורק ברגע שאתה ציינת הברק שמכה, פתאום אתה רואה את בטמן, פתאום את הצבע של החליפה שלו ואת הפנים שלו. ואין פתיח כזה בסדרות לילדים, זה לא עושים כאלה דברים היום, או בכלל גם אז לא עשו דברים כאלה, וזה ממש תפס אותי. ואנחנו נדבר פה על כל התחומים, על כל הסיכונים שהם לקחו, על כל הדברים האחרים שהם עשו בצורה אחרת. עוד מילה בעצם על הפתיח, מי שהלחין אותו, הנעימה הזאת היא נעימה בעצם שנלקחה מהסרטים, טרילוגית הסרטים של טים ברטון.
שני סרטים.
כן, עשו לה עיבוד מחדש, ומי שהלחין אותה זה דני אלפמן, הוא גם פאנפקט מגניב לגבה, הוא גם הלחין את המוזיקה של הפתיח של משפחת סימפסון.
הלאה.
גם ממש ממש נחמד, אבל את שאר הפסקול של הסדרה הלחינה שירלי ווקר. שהיא גם זכתה באמי על זה ועשתה עבודה מדהימה כמו שאמרתי בחלק שלי.
על התזמורת פילהרמונית.
היא כבר לא איתנו, היא נפטרה. כן, היה לה שם תזמורת, אנחנו תכף נדבר על זה. אז באמת אם אנחנו רוצים ככה להבין את המקורות, אני ככה הרבה פעמים בפודקאסט הזה צולל למקורות של הדברים והולך לפני שהם קרו. יש, אם אני, כמו שאני מבין את זה, יש שני עמודי תווך של הסדרה הזאת, שהיא לא יכולה להתקיים בלעדיהם. אוקיי, אז דבר ראשון זה שתי הסרטים של טים ברטון. גם בסוף שנות ה-80, לקח את זה לכיוון מאוד מאוד אפל, אדפטציות קודמות של בטמן היו פחות אפלות, פחות רציניות, הוא לקח את זה לכיוון האפל, מאוד מאוד דומה לקומיקס מאמצע שנות ה-80, Dark Knight Returns ו-Year One וכו'. זה עמוד אחד, ובאמת סוף סוף רואה את הגרוטסקיות של גותם, אתה רואה את האפלוליות של גותם, אתה רואה את כל הדברים האלה, והיוצרים, דרך אגב היה גם דיבור שאולי טים ברטון יחבור ויהיה חלק מצוות ההפקה, אני תכף אגע בזה, היוצרים לא כל כך רצו, הם אמרו אוקיי, אז תודה לך שעשית את זה בוגר ואפל, אבל אנחנו לוקחים את זה לכיוון שלנו, וזה משהו אחד שחשוב להבין, כאילו הסדרה הזאת היא מאוד מאוד שואבת מהכיוון הזה. וגם
נרחבה בעצם על גל ההצלחה
של... בדיוק, זה הדרייב של וורנר ברדרס, בוא נעשה
סדרת בטמן ונעשה אותו גם אפלה. לא סתם סדרת ילדים רגילה.
נכון. ועמוד התווך השני, שזה מאוד מאוד מצחיק, זה עניין טכני, אבל הוא באמת בלעדיו כנראה שהסדרה הייתה פחות איכותית. זה סיפור נחמד לסטיבן שפילברג. סטיבן שפילברג לא היה מעורב בהפקה הזאת, אבל סטיבן שפילברג הוא בעצם באותן שנים, אנחנו מדברים על, נדבר רגע על שנת 89, זה 3 שנים לפני הסדרה, סטיבן שפילברג הוא המטאור, הוא התרנגולת שמטילה ביצי זהב עבור וורנר ברדרס, הוא אחרי אימפריית השמש, ואחרי איטי, ואחרי סרטי אינדיאנה ג'ונס, ואחרי מלטעות ומה שאתם רוצים, ותחילה להתגנב שמועה בצמרת של וורנר ברדרס, שסטיבן שפילברג אולי יעזוב, וממש ממש חששו מזה, פשוט החליטו על מדיניות, make Steven happy, כל מה שסטיבן שפילברג מבקש, נותנים לו. זה הייתה המדיניות. באותן שנים, וורנר ברדרס, צריך להגיד, היה להם את טייני טונס באנימציה, אבל האולפנים של האנימציה שלהם לא היו הכי הכי משוכללים והכי הכי טובים, זה היה כזה, בעיקר התמקדו בסרטים שאנחנו מכירים, ההוליוודים הגדולים, מי שהוביל בדור הזה את האנימציה זה הנה ברברה ודיסני כמובן, שם היו אולפנים מאוד מאוד מושקעים ומאוד מאוד רציניים, ובכלל בשנות ה-80 כמעט ואין סרטי לוני טונס שיוצאים, לא סדרות, זה כזה מאוד מאוד דאח כזה, וכזה, אתה יודע, פרנצ'ייז נשאר, עשו קצת כסף מפה ומשם, אבל לא משהו מטורף. וכשסטיבן שפילברג בעצם נמאס לו מכל, היה בא לו לעשות משהו קצת שונה, הוא החליט לעשות את טייני טונס. זוכרים את טייני טונס?
מדח.
טייני טונס זה מה, נגיד למאזינים, מישהו לא זוכר, זה גרסה ילדותית של לוני טונס בעצם. לבקס בניש מקבילה של ילד לזה זה 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 גם היה בישראל זה הגיע קצת יותר מאוחר באזור 94 כזה.
לא, יש מצב שזה אפילו הגיע אחרי בטמן.
כן זה הגיע אחרי בטמן לישראל, וזה היה מאוד מוצלח, שפילברג מאוד רוצה לעשות את זה, ובשביל זה הרימו את האולפנים, שיפצו, הביאו מלא דברים, וסתם איזה גחמה שהוא רוצה, הוא רצה שהשיר פתיחה, עכשיו אין שם איזה פסקול מטורף, כן, זה סדרה כזאת מצחיקה הומוריסטית נחמדה כיפית, הוא רצה אורקסטרה, הוא רצה תזמורת שתתזמר את זה, הביאו לו, קח תזמורת, רוצה אולפן משוכלל, קח אולפן משוכלל, רק תהיה שמח ורק זה.
אבל להיות שפילברג.
כן, עכשיו הספר, טייני טונס זה אחלה זה, זה לא הכיוון שלנו היום, אבל אנחנו בעצם נרוויח מזה, בעצם הסדרה מצוינת, נרוויח, היה להם אולפנים חדישים, טובים, ושני חבר'ה שהיו אנימטורים של טייני טונס, בעצם הם החבר'ה שהובילו את בטמן הסדרה המצוירת. עוד החלטה מאוד מאוד חשובה שהלקחה שם בעצם, זה ההחלטה של ראש חטיבת האנימציה, ג'ין מקורדי, זו אישה, כן? ג'ין מקורדי, היא הייתה עמדה בראש חטיבת האנימציה של וורנר ברדרס, והיא זאת שהובילה את הדחפה לכיוון של בטמן הסדרה המצוירת, והיא מאוד מאוד האמינה בשני האנימטורים הצעירים, ברוס טים ואריק רדומסקי. רדומסקי ככה יותר אחראי על הרקעים, אומן רקעים, בוסטים יותר אנימטור, אבל החבר'ה האלה היה חזון, הם היו גם אנימטורים, אבל היה להם חזון, וכמו שעדן ציין בפתיח שלו, הם היו חולי בטמן. הם הכירו את כל הקומיקס של בטמן משנות ה-80 ומשנות ה-70, והם התבאסו על האדפטציות הקודמות, והם אהבו דברים מסוימים באדפטציה של ברטה, והם בעצם, בגלל שהם הגיעו באמת עם חזון, וגם חזון איך לעשות את זה חזותית, וגם היו דלוקים על זה וזה, כי מה, אי אפשר להביא נבל כמו מלך השעונים, קלוק קינג, אם אתה לא מכיר את נבחי הקומיקס של בטמן, זה נבל מאוד מאוד צדדי, פרק מדהים, אני חולה על הפרק הזה.
גם אז לא היה ויקיפדיה.
בדיוק, כן.
זה צריך להכיר את זה מהפעם.
אז הם שכנעו אותה עם הדרייב שלהם באמת לבטמן, וגם עם הקו האמנותי שהם רצו לקחת פה. והם עשו שם כמה בחירות, בעצם היא בחרה אותם ושמה, היה שם עוד איזשהו מפיק שהביאה מהנה ברברה, כדי שיהיה ככה מבוגר אחראי, כי בסוף זה דבר מאוד מאוד שונה להיות אנימטור ולהפיק סדרה, כאילו הפקה זה 1001 דברים, אנימטור עושה משהו מאוד מאוד אחד מסוים. אז אלן ברנט הוא המבוגר האחראי, המפיק שהגיע מהנה ברברה, כדי באמת לעזור לחבר'ה, והיו שם כמה החלטות באמת אמיצות שהם עשו, ומאוד מאוד לא טריוויאליות לאותן שנים, אם זה הצגה של אלימות, הייתה אלימות לפני כן בסדרות, אבל שם זה היה ממש אלימות שאתה באמת רואה את זה בצורה מפורשת, נשק ריאליסטי שיורה כדורים, זה משהו ש... לא היה, צבי הנינג'ה אם אנחנו הזכרנו אותם, יורים לייזר, גם סדרות אחרות, הימן, זה חרבות, אקדח ככה, אתה יודע, ריאליסטי אמיתי, מפחיד שיורה כדורים, זה משהו שלא היה מקובל אז. האמת שזה גם, האומץ פה הוא לא רק האם הקהל יורה והאם הזה, אלא שבאמריקה יש את כל התנועת ההורים,
נגד אלימות,
נגד אלימות, מורטל קומבט זה גם באותם שנים, ואנחנו יודעים שזה הגיע לקונגרס, הגיע לסנאט, לכל המקומות, הם משוגעים שם. אז כן, זה היה, אני הייתי פחד לקחת סיכון כזה, בוא נגיד ככה.
זה גם מעבר לזה, כאילו יש שם ממש סצנות אקשן, אקשן, כאילו רואים את בטמן מרביץ לפושים, יש שם פושים שכאילו סובלים, אפשר להגיד, זה בדרך כלל, תראות אנימציה.
אני לא זוכר אם יש דם, יכול להיות שיש גם דם.
אני יודע שבטסט של הפתיח המקורי, אז היה דם. כאילו, הרי בהתחלה הם קיבלו קצת תקציב לעשות כזה סרטון אנימציה קצר.
נכון, הם עשו פרק...
אז הם עשו רק את הפתיח, כאילו, מה שהפך להיות הפתיח, ושם באמת היה דם, זה נעלם אחר כך בגרסה הסופית, אבל אני מניח שזה כאילו היה משהו חיבנו לו במקור.
ועוד דברים מעניינים ומיוחדים שהם עשו, זה קודם כל, מה שהסיבה שהבאנו לכאן את אלה, נושאים כמו בריאות הנפש, מוות וכו', שהונגשו בעצם לילדים בסדרה הזאת. והסדרה הזאת אני חושב שמה שעוד ניכר בה זה שהיא לא מכוונת מרצ'נדייז. היא מאוד, אם אנחנו מדברים על צבי הנינג'ה, העונה הראשונה באמת יש כזה קשר בין הפרקים, כל כזה מאוד עלילתי. העונה השנייה שלישית כבר מתחיל להיות כזה נבל שבועים, מחליפים רחבים, אתה יודע, מאוד מאוד מוכוון מרצ'נדייז. פה זה כאילו איכשהו ג'ין הזאת, ראש חטיבת האמציה שמרה אותם, ולא היו לחצים, או יכול להיות שהיו, והיא עדפה אותם, אני לא יודע, אבל הסדרה באמת, זה לא שלא היו מרצ'נדייז, היו, אבל כאילו היא הייתה מוכוונת עלילה, ומוכוונת דמויות, ומוכוונת סיפור. עוד מישהו שצריך לציין כאן, שיצטרף לצוות, זה פול דיני. כאן אני בהמלצת תרבות לכל מאזיננו. כל דבר שאתם רואים של פול דיני, סדרה מצוירת, קומיקס, משחק המחשב, בטמן ארקם, סדרה שזכה במשחק השנה 2009, זה גם פול דיני כתב שם את העלילה, כל דבר שאתם רואים אותו בקרדיטים זה טוב, תצפו בזה, תצרכו את זה, פול דיני הוא מדהים, כאילו, והוא באמת היה, הוא לא כתב את כל הפרקים, אבל הוא היה כזה, הוא הכתיב את הקו הכללי, של כל, של כל היצירה, הוא רצה לכתוב דברים דרמטיים ומעניינים, באמת שהוא היה על סף לעזוב את הסטודיו, לא היה כל כך, לא היה בטוח שהוא כל כך מתעניין בעולם האנימציה, בהמשך הוא עוד עשה כל כך הרבה אנימציה, וכל כך הרבה קומיקס בעולם של בטמן.
הוא רצה לפרוש מונה מאנימציה בדיוק בגלל כל הסיבות שאמרת שבטמן כן עשתה, זאת אומרת, כן הייתה בוגרת, כן אלימה, כן אפלה, כן דברים, כל הדברים שהוא לא יכול היה לעשות בטייני טונס, בסדרות אחרות של וורנר ברדרס.
נכון, והוא גם מוביל את הקו של להפוך את הנבלים לאנושיים, של להבין את המקור שלהם וכולי. לך היה סיפור מעניין עליו, לטרו בטמן סטורי, כן,
המלצה. כן, לפני כמה שנים, אני חושב, בסביבות שנת 2020, אז אם אני לא טועה, כל שאני טועה פה, אז פול דיני הוציא קומיקס שנקרא Dark Knight, The True Batman Story, שבו זה סיפור בצורה של קומיקס, שהוא חצי אוטוביוגרפי, שבו בעצם פול דיני קצת חוזר לתקופה שהוא כתב את בטמן, ממש לשיא הצלחה, ממש מתי שהם זכו באמי, והם היו האולפן הכי חם, והוא היה השם הכי חם בתעשייה, ומסתבר בשבילו, זה הייתה אחת התקופות הכי גרועות בחייו, הוא היה קצת אלכוהוליסט, היו לו בעיות עם נשים, כל מיני דברים כאלה, בעיות חוסר ביטחון, ובאותה תקופה הוא נשדד, בצורה מאוד מאוד אלימה, ממש תקפו אותו בצורה מאוד אלימה, והוא היה צריך להיות באשפוז ושיקום, תקופה מאוד ארוכה, והוא מתאר בסיפור הזה, איך הדמויות האלה של בטמן ושל הג'וקר וכל אלה, הופיעו לו כזה בתת מודע, ועזרו לו להתמודד עם הקשיים שלו, ולהחלים כתוצאה מזה, וזה סיפור אוטוביוגרפי, חצי דמיוני, חצי אוטוביוגרפי, מאוד מאוד יפה, מאוד מוצלח, מאוד מרגש, כמו שאמרת, שם של פול דיני על זה, תקנו, תחפשו, תצרכו, והמלצה מאוד חמה, להכיר את הדמות, וקצת את הרקע, וזה
מעולה. אחלה. תוציא את הדברים לפועל. היו שם עוד כל מיני החלטות מאוד מוזרות, מאוד מגניבות. למשל, מי שלא יודע, כשעושים סדרה מצוירת סרט לא משנה, אז קודם כל כותבים את הכל על סטוריבורד. מה זה סטוריבורד? מלא מלא דפים, שממש זה כתוב בשחור על, שחור על גבי לבן, של כל הסצנות ב, בעצם ב, ממש מציירים את הסצנות.
הסטוריבורד זה הציורים עצמם.
כן, הציורים עצמם שממש, זו לא כתיבה, סליחה, זה, כן, זה ממש כן. ציור שמציירים את כל הסצנות, ממש ברמת, כמעט רמת הפריים, לא רמת הפריים, אבל כמעט רמת הפריים, ואחר כך האנימטורים לוקחים ומפיחים בזה חיים בעצם, וברוס טים בעצם לקח החלטה שהסטורי בורד שלהם בסדרה יהיה שחור, ועל השחור הזה, קחו ותציירו, כבר להכניס את כולם לאווירה, תבין איזה משהו מאוד מאוד נחמד, הסגנון האמנותי שבה גותם מעוצבת שם, זה נגיד קצת על הסגנון האמנותי, נקרא ארט דקו, לא הכרתי את זה, מאוד מגניב, כנסו לגוגל, תראו, תכתבו, ישר תקפוץ לכם מיליונים, תגידו, איזה גותם מהסדרה המצוירת. וזה סגנון ככה, מאוד לא מאפיין סדרות אנימציה באותן שנים, מאוד אפל, מאוד כזה קווים ישרים, מאוד כזה מנוכר, אתה מבין שגותם זה מקום קשה, זה לא מקום שנעים להיות בו. עוד דבר מבחינה אומנותית שמאוד מאוד מגניב פה, זה שאמרנו, רדומסקי וטים היו... היום מעריצי בטמן, הם רצו שהסדרה תתרחש ותרגיש כאילו היא מתרחשת בשנות ה-40. למה? כי בטמן התחיל את דרכו בשנות ה-40. זה נראה להם הכי נכון. ובאמת אנחנו רואים את הרכבים ואת התלבושות ואיך שאנשים לבושות, הכל כזה מאוד שנות ה-40, אבל עם נגיעות של טכנולוגיה חדשות, כל המסכים דרך אגב, שאתה רואה טלוויזיה שם, היא תמיד בשחור לבן. נראות שכאילו אתה רואה, טלוויזיה זה כאילו, יש לך טלוויזיה כבר. אז גם יש נגיעות של טכנולוגיה חדשה, כמין הסתם בטמן והגאדג'טים וזה, אבל הכל כזה מאוד אווירה של פעם, מאפיה של פעם, הגברים, אם תשימו לב, הם מאוד מאוד כבדים כאלה, כולם עם כתפיים רחבות, הם נאבקים והולכים מכות עם אגרופים כבדים כזה, הכל כזה מאוד סרטי, אולי מאפיה של, של פעם. אז זה ככה עוד נקודה. בחלק השני של הפודקאסט, ביקשתי מיונתן לערוך לנו סקירה קולנועית של הסדרה.
קודם כל בוא נדבר על מה זה אומר ניתוח קולנועי. אז כשלומדים קולנוע, יש כל מיני היבטים שלומדים בזה, חלק מזה זה עניין של שפה קולנועית או מבע קולנועי. זה בעצם אומר כל שוט שאנחנו רואים, האם אנחנו, יש לנו קלוזאפ שזה אומר שוט מאוד מאוד קרוב לאובייקט, או לונג שוט שזה שוט הרבה יותר רחוק, תנועות של מצלמה, דברים כאלה, כל זה בעצם נכנס תחת קטגוריה של מבע קולנועי. ופה אני חייב להודות שזה מאוד מאוד הפתיע אותי בצפייה החוזרת בבטמן, לסדרה יש מבע קולנועי, כאילו בדרך לסדרות מאותה תקופה, אפילו סדרות של היום, זה, לי אישית, זה מרגיש מאוד דו-ממדי, זאת אומרת יש מצלמה, יש את הדמויות, הם בפורגראונד, יש לנו את הבקראונד, וזהו, ואין כל כך אינטראקציה בין פורגראונד לבקראונד, אין תנועה פנימה החוצה, המצלמה, אפשר לקרוא זה מאוד סטטי, וזה קצת משעמם, קצת משעמם ונראה זול, וגם מרגיש כזה, הנה ברברה כזה, זה הפיל אני חושב, ואילו בבטמן זה ממש לא ככה, זאת אומרת, הרבה פעמים יש שוט, שנגיד בטמן קופץ דרך חלון, אז זה לא יהיה פשוט בגובה של החלון אני אראה את בטמן קופץ, אלא הם יקחו זווית מאוד קיצונית מלמעלה או מלמטה, כדי להרגיש שבטמן ממש קופץ עלינו, זאת אומרת, מהבקראונד לתוך הפורגראונד לדוגמה, דמויות יזוזו באלכסונים, דבר שגם נדיר לראות באנימציה, כי זה מסובך. יהיה לנו אפילו תנועות מצלמה, זאת אומרת, הרבה פעמים שיש לנו establishing shot, זאת אומרת, establishing shot זה שאנחנו נכנסים לסצנה, ואנחנו רוצים לתת לקהל הבנה של איפה הוא נמצא, אז אנחנו קוראים לשוט הזה establishing shot, אז הוא לא יהיה סתם ציור של מחסן, לא, זה יהיה כזה ציור של מחסן, ויהיה לנו זום קדימה לאיזשהו חלון, ואז אנחנו נראה שני דמויות באות לחלון, ומתחילות לדבר כאילו זה סרט. אז אני חושב שזה משהו מאוד מאוד מרשים, שזה מה שמראה על הפשן הגדול והרצון באמת לעשות משהו מעבר, באמת להשקיע את האקסטרה מייל ולעשות את הסדרה ברמה הרבה יותר גבוהה. חשוב להזכיר, כי בטח המומחים שבקהל שלנו יודעים את זה, הסדרה מאוד מאוד מושפעת מסרטי האנימציה הקצרים של האחים פליישר בשנות ה-40, למי שלא ידע, בשנות ה-40 סוברמן נוצר, הוא התחיל לצבור פופולריות, וההופעה הראשונה שלו על מסך הקולנוע, לא הייתה עם כריסטופר ריב.
איזה סרט.
סרט מעולה, גם נושא לפרק. אלא בסדרת סרטים מצוירים, שנעשתה על ידי אחים פליישר, זה הזוג אחים אנימטורים. אני לא אכנס פה ליותר מדי, הם המציאו את הרוטוסקופ, שזה משהו שמשמש אותנו עד היום, וגם, אם אתם תלכו ותחפשו ביוטיוב, אגב יש את כל הסרטים האלו ביוטיוב, סרטים של סופרמן משנת 41, זה ממש נראה כמו הסדרה הזו של בטמן, כמו היום, זאת אומרת, היוצרים, ברוס טים ופול דיני, אין לי ספק, אני בטוח ב-100%, שהם הלכו והסתכלו על הסרטים המקוריים האלה, ולקחו את הלוק ולקחו את האופי, כי זה בדיוק כל הדברים שאתה אומר, האנשים הכבדים, המכוניות, הלוק, זה ממש משם, ודעתי הם גם רצו להתקשר לזה, כי בשנת, כאילו, בשנת 92, שהסדרה יצאה, הסרטים האלו של פלאש היו בני 50 פלוס, והם עדיין נראים טוב עד היום, אז אני בטוח שהם רצו להעתיק מהם את העל זמניות הזאת.
זו בחירה מעולה, כי היום אתה מסתכל אחורה על שנות ה-40, ובשנת 1992 מסתכלת אחורה על שנות ה-40, זה נראה לך אותו דבר, זה עדיין שנות ה-40, כן. זה חלק מעל זמניות הזה, אני אתן עוד משהו, אני לא מבין בקולה כלום, בשביל גם דברים שאמרת, אבל אתן, סתם ראיתי פרק, Almost Got Him, שכל הנבלים מתאספים, משחקים פוקר, מספרים סיפורים על בטמן, איך זה מתחיל? שוט על החבילה, ואתה רואה רק את הידיים שלהם, אתה רואה יד מעוותת של טו פייס, אתה רואה את היד של הפינגווין, את היד של הג'וקר עם הכפפה הלבנה, ואז רק זה מתרחק ואתה מבין מי נמצא בחדר, זה כאילו, וכל זה בסדרה לילדים, חבר'ה, זה לא, זה לא משהו שאנחנו כמבוגרים רוצים, תן לנו דברים מעניינים, תן לנו מצלמה זזה, תן לנו זה, ילדים, לתת את זה לילדים,
ילדים אתה שזה, יאללה, שם אותם, לא צריך את כל הסטאפ הזה, שאגב זה, אני לא יודע, אני לא זוכר בדיוק מי אמר את זה, אבל אני חושב אבי ערד או חיים סבן, אחד מאלה אמרו, זה ציטוט כאילו ידוע בעולם הקולנוע והטלוויזיה, שאם אתה רוצה לעשות תוכן לילדים, אל תעשה אותו לילדים, תעשה אותו למבוגרים, כי ילדים רוצים לראות את מה שההורים שלהם רואים, הם לא רוצים לראות את הסדרות שמכוונות אליהם, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שזה אחד מסודות ההצלחה לדברים האלה. אני חושב שזה גם, בגלל זה עוד מעניין אותנו גם, שאנחנו בני 30 פלוס, עדיין אפשר לשבת לראות פרקים של בטמן וליהנות מהם, כמו כל סדרה שיוצאת היום. אז אוקיי, אז דיברנו קצת מבע קולנועי, לסדרה הזו יש את זה ובשפע, ואני מאוד מאוד אוהב את זה ומעריך את זה שהם עשו. בוא נדבר קצת על העיצוב הסגנוני שלהם. אז קודם כל, הסדרה מושפעת משתי עיצובים סגנוניים מאוד מאוד בולטים, שדי צורכים את זה כשברגע שרקום את הפריים, את הפריים הזה שבטמן עומד על הגג של הבניין עם הברג וזה, כבר אז אתה יכול בעצם להבין שהסדרה מאוד מושפעת מז'אנר הפיל נואר, ומאר דקו, שיוצרי הסדרה לקחו את זה צעד אחד קדימה, והפכו את זה למה שהם קראו לו דקו נואר, או דארק דקו, לצורך העניין. הפיל נואר ודארק דקו, הולכים יד ביד, אני חושב שזה אחד השילובים הכי טובים שנעשו, וזה עד היום משפיע לנו על המון המון סרטים, על המון המון סוגים של אמנויות. בוא נדבר שנייה מה זה פילם נואר. פילם נואר זה ז'אנר קולנועי, הדקדקנים שבקהל שלנו יבואו ויגידו לי, פילם נואר זה לא ז'אנר, זה סגנון, והם צודקים, כי זה נכון. אז פילם נואר זה סגנון קולנועי, שקשה לשים עליו את האצבע, זאת אומרת, אם אתה רואה פילם נואר, אתה יודע שזה פילם נואר, אבל אם אתה עכשיו תנסה לפרק את זה, זה יהיה לך
הגדרה מילולית קצת
פחות. בדיוק, ואין לזה כל כך הגדרה, כי זה באמת משהו סגנוני כזה, זה טקסטורה שאתה מוסיף על דברים. בדרך לסרט, תכנים של פילם נואר, אנחנו נוכל לזהות אותם עם צללים כבדים, יהיה לנו דמויות של בלשים, נגיד, שנכנסים למשהו הרבה יותר גדול, שהם כאילו יתחילו בתעלומה קטנה, וככל שהם ימשיכו לחקוק את התעלומה, זה יהפוך למשהו ענק יותר ויותר. יהיה לנו דמויות של פאם פאטל, שמי שלא יודע, זה נשים פתייניות, שזה דמות הארכיטיפ של האישה הפתיינית, שהגיבור מכיר אותה ומפתה אותו, ובעצם גוררת אותו למקומות מסוכנים, שהוא לאו דווקא רצה להיות שמה. סרטי הפילם נואר התחילו בשנות ה-40 בארצות הברית, בעצם הם התחילו בזמן שארצות הברית הייתה במלחמת העולם השנייה, בעצם הם נוצרו מתוך איזשהו צורך שהיה באותה תקופה, לא היה כסף, כל הכסף הלך למלחמה, אנשים עדיין רצו לעשות סרטים, אז מה הם עשו? אמרו טוב, בואו נהיה חכמים ולא נצלם סטי ענק כמו שהיה בשנות ה-20 וה-30, אלא נעשה סטים קטנים יותר, לא נעיר את הכל, כי האפלה נותנת הרבה מקום לדמיון, וגם מייצרת טקסטורות מיוחדות, שמאוד מאוד קשה לשחזר אותם עם, עם, עם אור בעצם, וממש טקסטורות אמיתיות, ונתחיל לספר סיפורים אפלים, כי זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה שלנו, הייתה מלחמה מאוד גדולה, השואה קרתה באותה תקופה, וזה מה שהקהל חיפש באותו זמן, לספר סיפורים אפלים, מחלקים את הפילם נואר לכמה תקופות, לא ניכנס לזה פה יותר מדי. בגדול, היום האנשים המקצוענים יגידו שהפילם נואר הסתיים בשנת 57, וכל סרט פילם נואר שנוצר אחרי שנת 57 הוא נאו נואר.
אוקיי, בסדר.
כבר הנואנסים הקטנים.
כן, אתם מתעקשים.
אם אתם רוצים כמה המלצות לסרטי פילם נואר, אז יש לנו כמובן את Sunset Boulevard, שהוא אחד הגדולים, The Big Sleep, יש לנו את Chinatown משנת 70 משהו, סרטי פילם נואר קצת יותר מודרני, מיינו את הביג לובובסקי, שזה סרט מדהים, שגם אפשר לראות איך אתה לוקח פילם נואר ועושה עם זה קומדיה, ואפילו סרטים ממש מודרניים היום כמו בלייד ראנר, שתי סרטי הבלייד ראנר שיצאו, הם גם פילם נואר, זאת אומרת, נאו נואר, אבל נאו נואר עתידני עם רובוטים ודברים, שגם משם אגב, אני חושב שאפשר לראות השפעות מבלייד ראנר הראשון עם בטמן, עם העיצוב המטורף והגותי והמפחיד שהיה שם. זה הסגווי בעצם לארדקו. אז מה זה ארדקו? גם אני לא ידעתי, גם אני לא ידעתי שיש את המילה הזאת, עד שקצת בדקתי לקראת הפרק. מסתבר שכולנו מכירים את הארדקו, כי זה היה זרם אמנות מאוד 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 פופולרי, שהתחיל בשנות ה-20, סליחה, זה התחיל ב-1910 בפריז, כמו כל הדברים המיוחדים והטובים, התחיל שם, והתפרסם באירופה וארצות הברית בשנות ה-20. לארדקו יש מראה מאוד 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 ברור, זה בעצם, זה התקופה אחרי המהפכה התעשייתית, שהיא כבר הייתה מאוד מושרשת, ואנשים כבר התחילו לראות את הקדמה ואת המודרניות, והסגנון אמנות הזה בעצם בא לאמץ את המודרניות הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו עושים משהו ארדקוי, יהיה לו זוויות מאוד חדות, הוא יראה תעשייתי, הוא יראה כבד, הוא יראה גדול.
כבדות הזאת, כן.
בדיוק, זה ממש ארדקו. מה שיוצרי הסדרה בעצם עשו, בדיוק כמו שאמרת, שהם עשו בגאונות, אני חייב לומר, באמת גאונות והבנה עמוקה של מה שהם עושים, במקום לעבוד עם דפים לבנים, הם באמת עברו לעבוד עם דפים שחורים, ובעצם עם איירברש הם התחילו לצייר את הרקעים, זה סוג של כזה להוציא את האור מתוך האפלה, שזה מאוד בטמיני,
נכון,
אני חושב, וזה גם, זה מוסיף המון המון טקסטורות לסדרה, זאת אומרת, הרקעים הם ברמה לא פחות טובה, כאילו אני יכול לראות פשוט סדרת, אני יכול לראות גלריה תמונות של הרקעים,
נכון מאוד.
וזה מדהים, זה, כי הם באמת עשו עבודה מעולה בזה, יחד עם, והם קראו לזה דקו נואר, נואר זה שחור, אז דארק דקו בעצם, ככה הם קראו לזה, בנוסף הם לקחו כזה תת ז'אנר של ארט דקו, שנקרא סטרימליין מודרן, גם הגיע מצרפת כמובן, שזה ממש הגיע שנה, 20-30 שנה אחרי שהארדקו התחיל, וזה כבר הפך למשטחים יותר נקיים, יותר צורות מעוגלות כאלה, כמו הרכבים והזפלינים שאנחנו רואים שם בסדרה, ויותר משטחי חרום כאלה, נקיים ונוצצים, זה מאוד מאוד נחמד, והשילוב הזה עובד מעולה במיוחד לבטמן, וכמו שאמרת, זה פשוט הופך את זה לעל זמני, בזה שהם שילבו הרבה טכנולוגיות, יש לנו את הטלוויזיות שחור לבן, ובטמן טס במטוס סילון הייטקי, אבל הוא מדבר בטלפון כזה.
נכון, טלפון חוגה.
טלפון חוגה, אז זה ממש...
הסדרה, האמת שתוך כדי שאתה מדבר עולים לי דברים, כלומר הסדרה כמעט ואין בה סצנות יום. הסדרה הזאת היא תמיד בלילה, לפעמים יש קצת סצנות של בין ארבעים בפרקים שראיתי, יש מצב שאין, יכול להיות שיש אולי כמה סצנות יום, עוד בודדות, אבל סדרה שמצולמת בלילה. אני זוכר את עצמי, הרי לא היינו יושבים כאן בלי הסדרה, זו סדרה מאוד מאוד משפיעה, גם לדבר על ההשפעות שלה. זוכר את עצמי צופה בדארק נייט ריטרנס, דארק נייט, סליחה, הסרט שהמטורף בקולנוע, וכאילו, הסצנה הפתיחה היא כבר ביום, ואני כזה, נכון, באתי לראות בטמן, כאילו, למה זה ביום? כסרט מעולה, אני ממליץ עליו, סרט מדהים, כן, אבל זה הפריע לי, כאילו, אני זוכר, אין לבטמן שזה בלילה, אין כאילו...
כן, גדלת על זה. זה נגיד אני חושב חלק מהקדע של הסדרה, היא פשוט הרסה לכולם את היכולת לעשות אדפטציה אחרת של בטמן, כולם יראו את זה ויגידו אוקיי זה הרמה הכי גבוהה שאפשר להגיע לשם, מפה זה רק חיקויים ודברים פחות טובים. האמת היא מה שהזכרת לי גם זה את הטייטל קארדס שיש בפתיחה של כל פרק,
נכון,
שאני חושב שזה מה זה מיוחד.
שמת לב לזה עדן? זה
ממש.
זה כאילו, אתה יודע, כאילו, מה אתם משקיעים בזה? אבל וואלה, לכל פרק, זה לך 80 פרקים, אתה יודע כמה? יש כזה כמו גלויה כזאת משנות ה-40, עם משהו שמסמל גם את הפרק.
נכון, נכון, נכון. זה מאוד תמטי, וזה מאוד מתאים, וזה נורא מוסיף, זה נורא מוסיף. חבל שלא עושים את זה יותר, זה משהו שעבד, ואחד הדברים.
עוד דבר שבעצם לא היית רואה בסדרות, אני חושב שעד היום, כאילו, יש פרקים שלמים, למשל הפרק על Two-Face, פרק מעולה, זה שני פרקים בהמשכים, בעצם כמעט ולא רואים את בטמן בפרק, באיזה סדרה כאילו לילדים עם גיבור, לא רואים את הגיבור, שתי סצנות של בטמן בכל הפרק הזה, וכל המיקוד הוא על הרווי דנט, מה הוא חווה בילדות, מה הוא הולך לטיפול, לא הולך לטיפול, חווה התקפים כאלה ואחרים.
שמון דגש על האנושיות.
ממש לא, בדיוק, ממש לא יוצא מהקופסה, כולל היום אפילו.
זה כאילו, אם נודה באמת, בטמן הוא בדרך כלל הדמות הכי משעממת בסיפורי בטמן. כי אתה יודע מה הוא יעשה, אתה יודע שהוא יבוא וילך מכות עם הבחור הרע ובסוף ינצח, אתה יודע זה, אבל יש לו פשוט את הנבלים הכי טובים, הכי טובים מכולם. אני אלך מכות עם אנשים שיגידו לי אחרת, יותר טובים מהנבלים של ספיידרמן, יותר טובים מהנבלים של סופרמן, של הפלאש, של כולם, בטמן יש לו את הנבלים הכי טובים, והם ההיילייט, כאילו אתה רוצה לראות אותם עולים, אז אתה רוצה לראות אותם קורסים, כאילו זה חלק מזה. אני חושב שמה שהסדרה באמת באמת הצליחה בו, וזה חבל אני חושב שבין הדברים שלא שרדו ולא למדו באמת מהסדרה, וזה מאוד מאוד חבל, שהסדרה מאוד חיבדה את הקו, ומאוד חיבדה את הצופים, זאת אומרת, הם ממש, אפשר לראות את זה בבייבל של הסדרה, מי שלא יודע מה זה הבייבל, בייבל זה שיוצרים סדרה, אז בעצם מייצרים קובץ שנקרא הבייבל, הוא בעצם מתמצת בתוכו את המהות של הסדרה, מהדמויות שיהיו שם, איך אנחנו הולכים לספר סיפורים, אפילו עיצובים ודברים כאלה, ובבייבל של הסדרה המצוינת של בטמן, הם ממש כותבים, אנחנו רוצים לספר סיפורים, אנחנו רוצים לעשות סרטים קצרים, כל פרק יעמוד בפני עצמו, הוא יהיה סיפור מלא, יהיה לו קטרזיס, יהיה לו אקשן, יהיה לו סצנה משוגעת, יהיה הכל, ואני חושב שזה חסר היום, חסר, אני מרגיש לפחות, גם בסדרות למבוגרים, אני מרגיש שגם אז הם יותר כזה, במיוחד בנטפליקס, הם כאילו באים ואומרים, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות 10 פרקים, יש לנו חומר לשלושה פרקים.
איך נמרח את זה?
כן, עכשיו בוא נמרח את זה על 8, רק בשביל שאנשים ישבו ויצפו, זה חבל לדעתי, חבל. מהמקום הזה של הכבוד לקהל, אני חושב שמשם צמחו אולי שני הנבלים הכי מעניינים, שצמחו מהסדרה.
פה אנחנו נכנסים, אני רק אעשה הקדמות קטנה, ההשפעה של הסדרה הזאת קדימה. אנחנו מדברים על עצמנו כמעריצים, אבל סרטים שיצאו בעקבותיה, דיניברס שלם של ליגת הצדק, שהכל באותו סגנון אמנותי, ועוד ועוד ועוד, אבל זה ניתן לנו ככה, שנבין בכלל איזה, כמה משקל היסטורי של הסדרה הזאת.
זהו, חלק מהשינויים המיוחדים שהסדרה עשתה, הייתה לקחת הרבה דמויות, בעיקר נבלים משעממים, שלא היו פופולריים עד אותה תקופה, ובעצם לעשות להם ריוויז'ן, לבקר אותם מחדש, ליצור להם לפעמים סיפורים חדשים לגמרי, ולהתקן אותם ולהפוך אותם לפופולריים. אני חושב שהדוגמה הכי הכי טובה זה מיסטר פריז, הוא הופיע בסדרה בפרק שנקרא Heart of Ice, לבקר.
שכתב פול דיני.
שכתב פול דיני וקיבל על זה פרס אמי, ובצדק, הוא הכי מגיע להם בעולם, ובעצם בסדרה הזאת הוא לוקח את הדמות של מיסטר פריז ומציג אותו מחדש לעולם. קצת רקע על הדמות של מיסטר פריז, הוא היה נבל מאוד מאוד שולי בקומיק של בטמן, הוא הופיע לראשונה בחוברת בטמן 121, שזה בשנת 1959, אם אני לא טועה קראו לו Citizen Zero, או Mr. Zero או משהו כזה, והוא סתם היה איזה בחור עם אקדח קרח, לא היה לו אוריג'ן, לא היה לו שום עניין, אף אחד לא השתמש בו בשום מקום, אני חושב היו לו איזה עוד כמה הופעות קטנות כאלה פה ושם, אבל הוא היה לא רלוונטי, ואף אחד לא דיבר על מיסטר פריז בכלל, ופול דיני בעצם החליט לקחת אותו, זה בעצם כמו שאתה אומר, זה כאילו אנשים שהיו מטורפים לדבר, הכירו את הדמות הזאת, ובעצם לקח אותו, החליט שהוא רוצה להפוך אותו לדמות טרגית, לדמות אנושית, לדמות מעניינת. פאן פקט, מי שעיצב את הדמות של מיסטר פריז לסדרה של בטמן, זה אחד מאמני הקומיקס הכי אהובים עליי בעולם, מייק מינולה, הוא עשה את הלבוי.
וואלה.
זה אחד היצירות המוצלחות בעולם הקומיקס לדעתי. יפה. אז פול דיני הביא אותו בשביל לעצב מחדש את מיסטר פריז, שהוא באמת נתן לו את המראה הסטרימליין מודרן, מה שנקרא, שהוא גם מאוד מתנגש עם המראה של בטמן, מבחינה עיצובית, שזה מאוד יפה, בעוד בטמן הוא נורא זוויתי כזה, יש לו את הקרניים שלו, את האוזניים והקדימה, ומיסטר פריז הוא יותר עגול, הוא עגול וחלק, אז הוא נותן כזה קונטרסט יפה כזה בין שניהם גם, מיסטר פריז לעומת בטמן הוא די מואב, הוא דמות מאוד צבעונית כזאת, גם הוא מחזיר הרבה אור מהשריון שלו, אבל גם יש לו את העיניים האלה, העיניים האדומות האלה, שקצת מנתקות אותנו מהאנושיות שלו, אני חושב זה מאוד יפה. אז בעצם מה שפול דיני עשה, היום אנחנו כבר מכירים את זה כמשהו, הסיפור הדפינטיבי של מיסטר פריז, אבל בפועל הוא בנה לו סיפור חדש, שבו מיסטר פריז הוא מדען, שמנסה לרפא את אשתו ממחלה סופנית שיש לה, הוא מקפיא אותה על מנת לשמור אותה בחיים, עד שיהיה טכנולוגיה שתאפשר את הריפוי הזה, והוא מועל בכספים של החברה שהוא עובד בה, ושהבוס מגלה זה, הוא מתעמת איתו, ונשפח עליו חומר כימי, קומיקסי כלשהו, כן. שהופך אותו ליצור כזה שהוא חייב קור מאוד מאוד קיצוני בשביל לשרוד, ואז שם בעצם יש סיפור טרגי, כי מיסטר פריז בעצם רוצה לנקום בעבור זה שהרס לו את הסיכוי להציל את אשתו, וגם אני חושב שיש פה את הפן המאוד מאוד פסיכולוגי, שבטח עדן ירצה להרחיב על זה, שהוא אומר שאין לו רגשות יותר, שזה בדיוק הפוך, כי אנחנו רואים שזה בעיניו שמתחיק מאוד מאוד חזק את הרגשות שלו, ומוציא אותם כלפי העולם, שזה גם קצת מקביל לבטמן, עכשיו זה משך אותו לבטמן, בגלל זה גם, זה ספוילר, אבל בסוף הפרק שפריז מגן נכנס לכלא, אחד הקטעים שהכי הכי אהבתי, רואים את בטמן עומד שם על איזה גג, ומסתכל עליו בכלא, בתא שלו,
נכון,
ואז הוא מסתובב, ואז הוא עוצר, ומסתכל עוד פעם, וזה מוסיף הרבה אנושי.
קשה לו להפנות עורף.
בדיוק, זה כאילו מראה שהבטמן הזה, הבטמן הזה של הסדרה המצוירת, הוא לא רק מחפש לפוצץ מכות את הנבלים שלו, הוא מנסה להציל אותם מהטרגדיה שהם עלולים ליפול אליה. עכשיו זה מאוד יפה, מאוד מרגש, מאוד מיוחד.
נכון, אז מכאן מיסטר פריז ממשיך אחר כך בקומיקס, נכון? כאילו, משהו, לא יודע אם התפוצץ, אבל הפך לנבל רציני ו...
כן, כמה שנים אחר כך, ארנולד שוואצנגר, שחק אותו בצורה נוראית.
שכולם רוצים לשכוח, כן. אגב, אני לא אשכח את זה בתור ילד, אני מקווה שאני מדייק פה, אני לא אשכח בעיתון היה כתוב שהוא הולך להרוויח 20 מיליון דולר על 20 דקות שהוא משחק.
אשר. וואי, זה היה נורא. כזה גרוע.
כן, אבל תראה מה זה, כאילו זה הגיע לסרט, כאילו לייב אקשן עם הדמות הזאת, כאילו רצו את הדמות הזאת מאנונימיות מוחלטת ל...
גם תחשוב שכאילו באותו זמן ארנולד שוואצנגר נראה לי היה השחקן הכי יקר בעולם, כאילו, אז אמרו בוא ניתן השחקן הכי יקר בעולם את הדמות כאילו הזאת, זה מטורף, זה פסיכי.
סבבה, מעולה. טוב, יש עוד דמות ככה שהתפוצצה בזכות הסדרה הזאת, שהומצאה בסדרה הזאת.
דמות נוספת שהתחילה את דרכה בסדרה, והיא באמת התפוצצה, בוא נדבר באמת, היא באמת התפוצצה במיוחד היום, זו הדמות של הרלי קווין.
Here's to Gotham's Commissioner G. You lock up the weirdos, the crooks, and the geeks. You're a hero to all the boys in blue. But this time, baby, the joke's on you.
Let's hear it for him, folks.
אז הדמות נוצרה בשנת 92 כמובן על ידי ברוס טים ופול דיני, היא הופיעה לראשונה בפרק ג'וקרס פייבר, והיא סתם הופיעה שם כדמות רקע, זאת אומרת היא לא הייתה אמורה להיות איזה דמות משמעותית או משהו כזה, פשוט פול דיני אומר ברעיונות שתמיד בסדרות וסרטים וזה לנבל העיקרי, במקרה הזה הג'וקר, יש כזה סתם הנשמנים שאין להם שם ואין להם תפקיד ואין להם חיים ואין להם כלום, והם סתם ברקע כדי לקבל מכות מהגיבור. הוא אמר לא, אני אעשה דמות שיש לה קצת צבע, אבל לא תכנן שהיא תהיה דמות שתמשיך, אבל היא פשוט הייתה מאוד מאוד פופולרית, המעריצים כתבו ורצו שהם רוצים לראות אותה בעוד דברים, ופול דיני מאוד נהנה להתחיל לכתוב אותה ולפתח אותה, וככה זה בעצם התחיל. משהו כזה קטן אולי שאנשים לא מכירים, השם הרלי קווין, זה בעצם משחק מילים על המילה הרלי קווין, שזה גם אומר ליצן כזה באנגלית של ימי הביניים. אז ככה סתם שתדעו. אז במקור המדוריות המקורית של הדמות הייתה ארלין סורקין, שהיא גם הייתה השראה לדמות. ארלין סורקין הייתה שחקנית, בלונדינית, עיניים כחולות, שאני חושב בתחילת שנות ה-80 שיחקה דמות של ליצנית באיזה סדרת מערכונים כזו, סגנון סאטרדיי נייט לייב. פול דיני הכיר אותה אישית, אהב את הדמות הזו שלה, וכשהוא יצר את הדמות של ארלי קווין, אז הוא יצר אותה במחשבה שארלין סורקין תדובב אותה. ובאמת ארלין סורקין אחר כך דיבבה אותה במשך שנים, על גבי שנים, על גבי שנים. אני חושב רק לאחרונה היא הוחלפה בצורה רשמית, אז כאילו, היא ממש הכל הדפינטיבי.
ובישה, סרטי לייב אקשן וקומיקס ומה שלא רוצים סדרות משלה.
ממש.
אני אגיד על עוד אנקדוטה ככה, קצת חטאתי פעם באספנות, אז החוברת במקביל לסדרה המצוירת, ככה שנה אחרי, התחילה לצאת חוברת קומיקס, עם אותו סגנון אמנותי, שזה ממש Batman Adventures, ממש כאילו אותו יקום של הסדרה המצוירת, ושם מופיעה לראשונה בקומיקס הרלי קווין.
נכון.
החוברת הזאת, אם אתם רוצים אותה בדירוג 9.8 של הספנים, באזור $14,000 נסתר. משהו מטורף, כי זה לא יאמן. זה מחירים של דברים הרבה הרבה יותר עתיקים בדרך כלל בהספנות. זה ככה על ההרצה ועל כמה...
כמה מיוחד. לא, כן. זה באמת מאוד מיוחד, כי הדמות עברה מהסדרה לעולם הקומיקס.
נכון. נכון.
ממש זה... המצאה של, של הסדרה.
נכון, ואחרי זה המשיכה ונכנסה כאילו לקאנון בצורה רשמית.
לחלוטין.
אני זוכר שזה ריתקה אותי בתור ילד, כאילו ממש אהבתי, כאילו מתאהבת בג'וקר, היא כזה מגניבה, היא בלתי, מאוד בלתי צפויה, זה היה כזה מאוד, מאוד תפס אותי בתור ילד הדמות הזאת.
אז במשך קרוב לשנתיים, מאז שהרלי קווין הופיע לראשונה בסדרה, לא ידעו מה הסיפור שלה, לא סיפרו את סיפור האוריג'ן שלה, וסיפור האוריג'ן שלה הופיע לראשונה דווקא בקומיקס, בעולם הקומיקס, בסיפור שנקרא Mad Love, ושם כבר יש לנו את הסיפור הקנוני, האוריג'ן שלה ששורד עד היום. הרלי קווין הייתה פסיכולוגית בארקם אסיליום, איפה שמנסים לטפל בכל הנבלים של בטמן, והיא מטפלת בג'וקר, והיא חושבת שהיא מבינה את הג'וקר, והוא עושה לה מניפולציה, וגורם לה להתאהב בה, והיא מתאהבת בו, והיא מנסה לרפא אותו, לידי זה שהיא תהפוך לסוג של סיידקיק שלו, ויש שם ממש את כל האלמנטים, אז היא הופכת להרלי קווין, מה שנקרא, לוקחת את אחת התוכניות של הג'וקר להביס את בטמן, מוציאה אותה לפועל בצורה מושלמת, היא ממש תופסת את בטמן Dead to Rights, ופתאום הג'וקר מגיע וקולט שהיא גנבה לו את התוכנית והיא תפסה את בטמן וזה לא סבב וזה פוגע לו באגו והוא פשוט מוריד לה שם כמה מכות וזרוק אותה מהחלון בשביל שהיא תמות, כאילו, זה די רציני כאילו. ואז הג'וקר מנסה להמשיך את התוכנית שלו ובטמן כמובן מצליח לברוח ולנצח אותו ואז בטמן אפילו מודה ואומר שהרלי קווין היא ג'וקר יותר טוב מהג'וקר. כי האגו של הג'וקר רצב אותו. בסוף הסיפור, הרלי קווין מגיעה לבית חולים, ושם כאילו היא עוברת שם איזושהי הבנה, שהג'וקר ניצל אותה, כל זה היה איזשהו ניצול שלו, אבל הג'וקר שולח לה ורד בודד, שאומר לה get well, וזה מספיק בשביל לדרדר אותה חזרה, לסלוח לו על הכל וללכת אחריו. וזה חלק מהטרגדיה של הדמות, וזה באמת, יש פה פחות או יותר את כל האלמנטים שאנחנו עד היום, נמצאים עם אדמות, כאילו 30 שנה, כן. 30 שנה אחרי, אנחנו עדיין עם אותם אלמנטים, שאני חושב שזה מדהים, להצליח לקלוע ככה בפעם הראשונה. עוד פרק מאוד חשוב ומשמעותי של אדמות של הרלי ושל בטמן, אני חייב להודות, זה הפרק של הרליז הולידיי, בעצם אני חושב שזה לקראת סוף הסדרה, שבו להרלי קווין יש יום חופש, מארקם אסיליום, מקבלת כזה יום, לצאת כזה להשתובב בגותם, לא יודע איזה תענוג
איזה
זה.
איזה פסיכולוג חתם על זה.
כן, איזה תענוג זה לצאת לגותם, אבל היא מקבלת את היום הזה, וזה יום כזה שמתחיל כזה בצורה טובה, היא מוציאה את הצבוע שלה לטיול בעיר, שזה קצת מופרע, וכמובן מקבלת אז איזשהו דוח או משהו, ואז היא מנסה לקנות סמלה, ויש לה את הכסף, היא באמת כסף לגיטימי שמשתמשת בו לקנות את הסמלה, אבל משום מה מאשימים אותה בגניבה, וכל היום נהרס לה. ובטמן כמובן נכנס לתמונה ומסדר את כל העניינים והכל, ובסוף הפרק היא ממש באה אליו ואומרת לו כאילו, וואה, היה לי יום ממש גרוע, כאילו רציתי שיהיה לי יום טוב, עשיתי הכל כדי שיהיה לי יום טוב, והיה לי יום ממש גרוע. וכאילו, ובטמן כזה שגם לא, כמו שאנחנו יודעים, היה יום ממש גרוע בחייו, אז הוא מאוד מתחבר אליה, ואחר כך הוא הולך וקונה בשבילה את הסמלה שלה. אני חושב שזה מאוד יפה, זה כאילו, זה עוד פעם מראה שבטמן בסדרה הזאת לא מחפש פשוט, להרביץ לנבלים שלו, הם אנושיים, עובר עליהם משהו, הוא מבין את הקושי שלהם, ומנסה לעזור להם, שאני חושב זה מאוד מאוד שונה, מהבטמן שיש לנו היום, שהוא על רמת הפסיכופת, כאילו, הוא לא רואה אף אחד, הוא לא סופר אף אחד, הוא לא מנסה לעזור לאף אחד, חוץ מללכת מכות ולעשות כסף לדיסי קומיקס, אני חושב זה המטרות שלו, ואני חושב זה מאוד מאוד חסר. עוד כמה היבטים מאוד משמעותיים של הרלי קווין, אני חושב שיש את העניין של ייצוג של מחלות נפש, הרלי קווין מתמודדת עם נושא של מחלות נפש, אני בטוח שעדן יוכל להרחיב על זה המון, הרבה יותר טוב ממני, ממש בקומיקס וגם באיזשהו שלב בסדרה, ואני חושב שגם בסרט שלה, ממש רואים שיש לה אפילו סוג של רמה של פיצול אישיות, כאילו יש את הדמות של הרלי קווין, ויש את הרלין קווינזל, שזה השם המקורי שלה, שמתי שהיא צריכה להתמודד עם דברים רציניים ואקוטיים, היא תהיה הרלין קווינזל, ושזה בשוטף היא הרלי קווין, והיא לא, בלי הבנה של ההשלכות שהיא עושה. בנוסף, זה משהו שהיה בקומיקס, זה לא כל כך עבר הלאה, בקומיקס בהתחלה, בשנים הראשונות, היא הייתה רואה את העולם בסוג של קרטון ויז'ן, אני רוצה לומר, שבו כל הנזק שהיא עושה בדברים כאלה, בעיני רוחה, זה לא משהו, היא לא רואה את זה כנזק, היא רואה את זה כפרחים, כדברים, שזה הופיע ב-The Suicide Squad, של ג'יימס גן, אם אתם ראיתם.
לא צפיתי בזה, האמת.
יש שם סצנה מאוד מפורסמת, שהרלי קווין מפרקת שם בניין שלם של חבר'ה רעים, ובמקום דם ודברים כאלה אנחנו רואים פרחים, פרפרים, דברים כאלה, וזה מאוד בא מהקומיקס, זה היה מאוד יפה. עוד שתי נקודות חשובות על הרלי קווין, זה באמת היבט המערכות היחסים שלה, הכי מפורסמת שבהם זה כמובן עם הג'וקר, זו מערכת מאוד אביוסיב, מאוד נצלנית, מאוד חד צדדית, שהיא חובה את זה, ואני חושב שזה נהדר שמציגים דבר כזה.
כן, זה באמת חשוב שמציגים מערכת יחסים כזאת, כמשהו שלילי כמובן, וגם את האופן שבו היא יוצאת ממנה בסופו של דבר. הייתה עוד מערכת יחסים שרצית לדבר עליה, נכון?
מערכת היחסים השנייה שלה, אתם מכירים? מאוד מפורסמת.
עם פויזן אייבי.
עם פויזן אייבי, נכון. שזה אחד ממערכות היחסים הלסביות, או LGBTQ, הראשונות שהיו בעולם של DC Comics, והקטע שזה התחילו הניצנים של זה עוד בסדרה המצוירת של בטמן. יש פרק של הרלי ואייבי,
נכון, פרק מאוד מפורסם.
פרק מאוד מפורסם, שמסתובבות ביחד ופועלות שם, ושם...
אמה ולואיז כזה.
נכון, נכון, נכון. ופול דיני כבר אז זיהה שם את הניצוץ הזה. כמובן שזו הייתה סדרה לילדים, okay. הוא לא יכול היה להעמיק במערכת יחסים חד מינית כזאת, במיוחד לא בשנות ה-90, אבל כבר אז הוא זיהה את זה, ובאמת אני חושב שזה מעולה שיוצרים אחרים פשוט הרימו את זה משם והלכו עם זה. אז עכשיו לה ולפויזן אייבי יש כזה on again, off again relationship, הם כל הזמן נפרדות וחוזרות. אני חושב שזה מערכת יחסים מעניינת, כי הרלי קווין היא כאוטית כזאת, ופויזן אייבי יותר מחושבת וקרה. אז שילוב טוב. הנושא האחרון שאני אדבר עליו, זה על המדובבים של הסדרה. קודם כל אני אתחיל ואומר, לסדרה יש קאסט מטורף. מטורף של מדובבים, אולי קאסט המטובבים הכי טובים שהיה בסדרה מצוירת שכזאת. אני חושב שנתחיל עם הג'וקר, מרק המיל,
כן.
לא צריך להציג אותו יותר מדי, לוק סקייווקר מסדרת מלחמת הכוכבים, שחקן מעולה, שחקן מדהים, מאוד מאוד אוהב את עולם הקומיקס, הופיע בעוד כל מיני סרטי קומיקס אחרים, פלאש וכל זה. ידעת שהמדובב המקורי של הג'וקר לא היה מרק המיל?
לא, לא ידעתי זה.
זה היה טים קרי.
וואלה.
כן, איט של אותה תקופה, זה מאוד מתאים. וברוסטים וכל הצוות שם לא התחברו לדיבוב של ג'וקר, הם כבר עשו איתו 4 פרקים, הקליטו איתו 4 פרקים, שזה להיות מאוד מחויב לשחקן, אבל אז הם החליטו פשוט שזה לא מתאים, והם חיפשו וחיפשו וחיפשו, ואיכשהו הגיעו למרק המיל, ואני חושב שמבחינתי לפחות, הוא הקול של הג'וקר, שאני שומע.
כשאתה קורא קומיקס, כן.
בדיוק.
אני יכול להגיד חוויה שלי מקבוצות מעריצים של בטמן, תמיד עולה הסקר הזה, כי יש את היט לג'ר שהיה מעולה בלייב אקשן, ועכשיו חוקין פליקס, חוקין פניקס גם, וג'ק ניקולסון, תמיד שואלים מי הג'וקר הכי טוב, זה יודע, ומרק המיל מנצח, למרות שהוא דמות מצוירת, הוא מנצח כאילו את כל התותחים האלה, באמת תותחים.
אבל הוא מופיע גם בסרטים, במשחקים, בסדרת ארקם של בטמן, מופיע שם. אז הוא קצת מעבר לסדרה, אבל אני חושב שהוא באמת הצליח להביא כאילו גם את הצד הקאוטי והרסני של הג'וקר, וגם הצד המשעשע והמצחיק שלו. מיוחד הצחוק, הצחוק זה כאילו הסיגנצ'ר, והוא nailed it, מה שנקרא. נדבר גם על קווין קונרוי, שהוא הקול המדובב של בטמן.
שכבר לא איתנו.
שכבר לא איתנו לצערנו. אז קווין קונרוי הוא היה בעצם שחקן ברודווי מניו יורק, ללא שום ניסיון בדיבוב, שגם לא כל כך הכיר את בטמן. נזכיר שבאותה תקופה בטמן הייתה קצת דמות קמפית כזאת לילדים, לא כמו שאנחנו מכירים אותו היום כזה אייקון עצום. ובעצם איכשהו הוא התגלגל לעשות אודישן לבטמן, ושם נפל לו כזה הסימון, שלבטמן יש מסכה. ומה המסכה של בטמן? ברוס וויין.
נכון.
בטמן זה הדמות האמיתית, זה מי שברוס וויין רוצה להיות, וברוס וויין זה המסכה, זה המגן שלו בפני העולם. ושם נפל לו הסימון הזה, אני חושב שזה רבליישן מעולה לדמות, והוא גם מצליח לבטא את זה בסדרה, בעוד שבטמן כזה מאוד סמכותי וחזק, ברוס וויין יש לו קול קצת יותר רך, ויותר סלפסטיקי כזה, יותר חמוד, שזה, אני חושב שזה מעולה. הוא דובב את בטמן עשרות שנים,
כן, מדהים, בקום, לא בקומיקס, במשחקי מחשב, בסרט לגו, ובמה שאתם רוצים, כל דבר שלו לייב אקשן,
הכל לא היה לגמרי, הוא אפילו היה בטמן בלייב אקשן, פעם אחת, בפרק של Crisis on Infinite Earths, של הסדרה של בטוומן, אז הוא הופיע שם כבטמן, נחמד, והוא עשה שם את המונולוג המפורסם שלו מהסדרה שהיה,
I am the night. I am Batman.
נציין שקונור היה הומוסקסואל, שאני חושב שזה מוסיף, הוא מתאר את זה שזה מה שעזר לו להתחבר לדמות של בטמן, כי הוא יצא מהארון רשמית רק בשנת 2016. תחשבו שכל הקריירה שלו הוא כאילו היה בארון, הוא היה צריך להסתיר את זה, ו... הוא אפילו כתב קומיקס קצר שנקרא Finding Batman, זכה בפרס אייזנר, שזה כמו האוסקר של הקומיקסים באותה תקופה, על התהליך הזה, של איך הוא קיבל את התפקיד של בטמן, ואיך כל הסיפור חיים שלו, ושהוא היה צריך להסתיר את המיניות שלו, חיבר אותו לדמות של בטמן, ולמה הוא היה יכול לעשות אותו כל כך טוב. אני חושב שזה מאוד מרגש ומאוד יפה, ואני מקווה שאנשים יוכלו להתחבר לסיפור הזה. לצערנו, קווין קונרוי נפטר בשנת 2022, מסרטן, ויחד איתו גם מרק אמיל פרש מהדמות של הג'וקר, כי הוא אמר without Batman there is no punchline.
וואלה, זה היה הסיבה, אני לא
יודעת את זה. כן, כך הוא אמר, כי גם מרק אמיל והוא היו צמד חמד לאורך כל השנים האלה, והם מה שנקרא עזבו ביחד, שזה מאוד עצור, אבל גם מאוד יפה ובריא. עוד כמה דברים שאני יכול להגיד על תהליך הדיבוב, באמת היה להם דאבינג דירקטור מאוד מאוד חזקה, מאוד טובה, שבאמת ביימה אותם, באמת נתנה לשחקנים לשחק את הדמויות, ומה שמיוחד ממקומות דיבוב שונים, במיוחד באותה תקופה, גם היום, שכל השחקנים ישבו באותו חדר, והקריאו את התפקידים שלהם, ואז הם יכלו לשחק, כאילו באמת לשחק, ולא סתם להקריא שורות, כל שחקן גדול יודע ש-acting is reacting, ואתה צריך להגיב למשהו, כדי שתוכל להפנים את הרגש ושדר אותו החוצה, כולם בגדול אם אתם לא יודעים שמדובבים ומקליטים עושים את זה בישיבה כדי לא לעשות רעשים, מרק אמיל קיבל אישור לעמוד, הוא קיבל אישור לעמוד ולהקליט.
אני ראיתי באיזשהו מקום, אני חושב שזה היה באיזה סרט דוקו, שנבחנו איזה 500 איש לתפקיד של בטמן, עד שבחרו את קווין קונרוי, זה היה איזה בפיצטה של הפיצט.
בחור טוב, ממש, בחור ממש טוב.
אז כמו שאמרתי בפתיח, החוזק של הסדרה הזאת בעיניי זה הנבלים שלה והמקום שהם מקבלים. נזכיר כמה שמות, כמה הם שונים אחד מהשני, יש את קליי פייס שהגניב אותי כל כך בתור ילד, ויש את הדחליל שזה הנבל האהוב עליי בכל הזמנים, זה הדחליל, ופויזון אייבי שהזכרת, וקלוק קינג, באמת כל כך, כל נבל כל כך שונה, וכל כך יש לו אוריג'ין סטורי מעניין. ויש שיגידו שגם בטמן עצמו, כלומר הם בטוח סובלים מאיזושהי הפרעה נפשית, ויש שיגידו שגם בטמן עצמו, וכאן אני חושב שאני מעביר את השרביט בעצם לעדן, תן לנו את הזווית הפסיכולוגית, כל העניין הזה.
כן, אז באמת אחד הדברים הראשונים שחשבתי עליהם אחרי שדיברתי איתך פעם ראשונה, זה ש... בניגוד להרבה סיפורים אחרים, שכשתופסים את הנבל, אז שמים אותו בכלא, אצל בטמן, כשתופסים את הנבל, שמים אותו בבית כלא פסיכיאטרי. זאת אומרת, זה ממש חלק מה-DNA של היצירה הזאת, הסיפור הזאת של הפרעות נפש, ושל הנפש בכלל. ואני חושב שכמו שבחברה בכלל התפתחה היכולת שלנו להסתכל על הפרעות נפש, ועל מי שמתמודד עם הפרעות נפש, אז גם בסדרה הזאת מאוד רואים את זה, זאת אומרת, אם בשנות ה-30 או 50, נותי שבטמן המקורית הייתה פופולרית, אז הדמויות הנבלים היו בעיקר נושא ללעג, והם היו מין מוקצים כאלה, באמת משהו מאוד חזק שהסדרה עושה, זה להתחבר למקורות שלהם, ולכאב שלהם, ולטראומה שעומדת בבסיס של כל אחד מהם. אני חושב שג'וקר אולי הוא היוצא דופן, כי יש בו משהו כל כך כל כך כזה זר וכאוטי, ולא אנושי כזה, אבל באמת כל השאר, הכותבים מעודדים אותנו לכל הפחות להבין אותם, גם אם לא ממש להזדהות איתם. ואני חושב שמה שמאוד מעניין בהם זה שכמו בכל, כמו בכל סיפור טוב, אז אחד התפקידים המשמעותיים של הנבל זה לשפוך אור על הנפש של הגיבור. ובסדרה הזאת הם מאוד מאוד עושים את זה, ממש עם הרבה חשיבה על הדבר הזה. כי בעצם כמו הנבלים, אז גם בטמן הוא גיבור שהתולדה שלו היא טראומה.
נכון.
בכל אדפטציה של בטמן אז חוזרים לדבר הזה, זה כבר מוכר לנו כזה מין פרוטוטיפ כזה, הפנינים שנופלות בסמטה האפלה, זה מין דימוי כזה נורא נורא חזק, אנחנו מיד מזהים את זה.
אגב, יש אנשים שיגידו שנמאס להם מזה, לי לא נמאס מזה, תן לי את זה במשחק מחשב, תן לי את זה בקומיקס, תן לי את זה בלייב אקשן,
זה כל כך חזק.
אני אוהב את הסצנה הזאת.
כן, ואנחנו רואים לכל אורך הסדרה איך כל הזמן אנחנו חוזרים לטראומה. ואיך הנבלים בעצם באיזשהו מובן עוזרים לבטמן להתמודד עם הטראומה באיזשהו מקום, כן? אז מה זה טראומה בעצם? כשאנחנו מדברים על טראומה, ממש מהראשית של הפסיכולוגיה, אז המושג הזה של טראומה היה מאוד מאוד משמעותי, ויש לו המון פרשנויות, ואחרי פרויד, ועד היום זה נושא שהם תסכים בו, מסתם. פרויד דיבר על טראומה, כאירוע חיצוני, אין לפרט אפשרות למנוע אותו או למחות נגדו, ואין לו איזה מוצא רגשי ספונטני. זאת אומרת, זה משהו שהוא אירוע חיצוני שקורה לאדם, שמאיים על השלמות של הגוף שלנו, של הנפש שלנו, ושהוא עושה הפרה כזאת משמעותית של האיזון הנפשי שלנו, שהוא לא חוזר להיות אותו דבר, הנפש ממש. לא חוזרת להיות מה שהייתה אחרי האירוע. כמובן שהטראומה של בטמן, שההורים שלו שנרצחים מול העיניים שלו, מאוד מעצבת אותו, היא משפיעה על הבחירה שלו בעצם להפוך לבטמן, להילחם בפשע, הוא רואה את העולם באיזה דרך כזאת, היא אחרת פתאום, כאיזה מין רצון לתקן את הדבר הזה, או אפילו איזה מי שיגיד, בצורה לא מודעת, כל הזמן לחזור עוד פעם ועוד פעם לרגע כזה של איזה אלימות או איזה סכנת חיים, או הוא לא יכול להשתחרר מהרגע הזה. הוא ממשיך לרדוף אותו, והוא ממשיך...
אתה אומר שהוא רודף את... אולי הפשע, המלחמה הפשע זה אולי תירוץ ללשים את עצמו במצבים קיצוניים?
יכול להיות. כן, אני חושב שה... לא מצליח להשתחרר מהטראומה. כלי ספרותי שמשתמשים בו הרבה בסדרה זה חלומות. הוא כל הזמן חוזר לחלום.
נכון מאוד.
על ההורים שלו ועל אבא שלו ועל האשמה שהוא הרגיש שם. אם נצלול קצת לפרקים, אז אני חושב שהפרק של הדחליל, שלחת אותי בשורי בית שלך לראות כמה פרקים. ובאמת רואים את זה מאוד מאוד חזק. נגיד בפרק של הדחליל, של סקרקרו, שהנשק שלו זה פחד, יש לו מרסס תרסיס כזה, גורם לכל אחד.
תחשבו על ילד שרגיל לנבלים שבאים ויורים וזה, פתאום מישהו שם גז לאנשים והם רואים ג'וקים הולכים עליהם, כאילו זה טועה.
כן, אז באמת שרואים אותו שהוא מרסס את זה על השומר בבנק שהוא שודד, אז הוא פתאום רואה הכבישים.
כאילו שדד את הבנק בלי אלימות.
כן, אבל כשהוא מרסס אותו על בטמן, אז מה שהוא רואה, הוא לא רואה, אני לא יודע מה, פושעים שמסתובבים בלילה, או רוצחים, או משהו כזה, מה שהוא רואה, הוא רואה את הדמות של אבא שלו, שאומר לו שהוא פגע בשם הטוב של המשפחה, ושהוא לא עמד בלגאסי של אבא, משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו רואים איך האשמה הזאת על האירוע, ממשיכה לרדוף את ברוס וויין / בטמן, בעצם לכל כל הסדרה, זאת ההתמודדות האמיתית שלו בעצם, לא עם, עם הפושעים שיש בחוץ, אלא עם, עם הכאב הזה של, של הילד שראה את ההורים שלו נצחים, ובאותו רגע הוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר, הוא לא יכול להציל אותם, הוא לא יכול לחזור את הזמן אחורה, לא משנה כמה פושעים הוא יכניס לכלא.
בסרט Mask of the Phantasm, אז הוא מתאהב במישהי, והוא כמעט פורש מלהיות בטמן, ויש לו שם ממש סצנה מול הקבר של ההורים שלו, שהוא מבקש סליחה שהוא לא תכנן להיות מאושר. תכנן להמשיך להיות בטמן לנצח, ולא להיות שמח, ועוד מתחבר למה שאתה אומר.
כן. ואפילו בסוף של הפרק הזה, אחרי שהוא תופס את הדחליל, ומכניס אותו גם לארקם, אז הסצנת הסיום זה רואים אותו בעצם מבקר בקבר של ההורים שלו, כאילו חווה שוב איזה מין השלמה עם הדבר הזה, וכשהוא הולך משם, אז רואים שהצל של ברוס וויין הוא בעצם בטמן, כאילו...
הוא מגיע כברוס וויין
לקבר. מגיע כברוס וויין לקבר, וכשהוא מתרחק מהקבר, הצל שהוא משאיר אחריו זה בטמן. זאת אומרת, שני הדברים, זה תמיד יהיה שם, הטראומה הזאת, היא תמיד מלווה אותו, היא...
זה מתחבר אוטומטית לסדרה, במקום הזה שהדמות האמיתית, ברוס וויין האמיתי זה בטמן, ברוס וויין זה המסכה.
נכון, שקווין קונרוי...
נכון, הם עשו שם משהו נורא נורא מעניין, ששמתי לב לזה שיש את הסצנות שבטמן יושב במערה שלו, ועושה את המחקר שלו, כן, עם המחשב וכל הגאדג'טים וזה, לפעמים הוא יושב שם עם התחפושת של בטמן, עכשיו אין בזה היגיון.
כן, נכון.
אתה יושב עובד מהבית, אתה צריך להיות עם מעמדים, אבל עדיין, הוא בטמן שם, אבל לפעמים הוא לא, לפעמים הוא יושב שם כברוס וויין.
נכון.
ועושה אותו, אותה פעולה, כאילו, זה, כמה זה מעובב, הטראומה האישית שלו, וכאילו העבודה שלו, של לרדוף את הפושעים האלה, ולמצוא אותם.
והפרק של טו פייס, יצא לך?
כן, הפרק של טו פייס מדהים, שני הפרקים.
מה אתה חושב עליו, ככה, הזווית הזאת?
אז טו פייס זה דמות, בעיניי הכי מעניינת, דמות אהובה עליי במנבים של בטמן.
וואלה.
כן, וגם, כל אדפטציה לוקחת אותה למקום מאוד אחר, וגם זאת עשתה משהו מעניין. אני קצת ארחיב על זה אולי באמת, כאילו שחושבים על טו פייס, אז יש את הסיפור הזה של מה שנקרא פיצול אישיות, כן?
נכון.
שזאת היא הפרעה שהיא בעיקר קיימת בתרבות הפופולרית, זאת אומרת, מאוד מאוד אוהבים לכתוב דמויות שיש להם פיצול אישיות, בספרות, בקולנוע,
זה חומר טוב כזה, אתה אומר.
כן, זה כנראה פחות, או שזה כל כך נדיר שזה לא ממש קיים, או שזה לא ממש באמת באמת קיים. מה שכן, בכל תיאורטיקן של פסיכולוגיה, הביא איזשהו זווית על הרעיון הזה שבתוך הנפש שלנו, של הנפש שלנו, יש כמה קולות ויש כמה צדדים שהם לא תמיד חיים ביחד בטוב אחד עם השני. כשאני הולך לעבודה אז אני עדן מסוים, וכשאני עם המשפחה שלי אני עדן אחר, וכשאני עם החברים שלי אני עדן אחר. זה רעיון שהוא עובר מאוד מאוד חזק דרך טו פייס. ואני חושב שבאדפטציה הספציפית הזאת, מאוד מאוד מתכתבת עם ההגדרה הקלאסית של פרויד, מה שנקרא, התיאוריה שלו, התיאוריה המבנית של פרויד, שהוא תיאר את הנפש, תיאוריה יחסית מאוחרת שלו, שהוא תיאר את הנפש כמשהו שיש לו שלושה מבנים עיקריים. יש לה את האיד, את האגו ואת הסופר אגו. כשהאיד זה החלק הדכפי שלנו, שאנחנו נולדים איתו, החלק החייתי, שהוא בעיקר מאופיין בדחף של תוקפנות ושל מיניות. הסופר אגו זה מה שמתפתח אחר כך, זה יותר החלק של המצפון והמוסר, שמה שבעצם מאפשר לנו לחיות כפרטים בחברה, שאומר לנו מה מותר ומה אסור. האגו הוא בעצם מי שאני, הוא מי שחי, בין הדרישות של האיד והיסורים של הסופר אג. תכף אני אסביר יותר בו לא עמוק מה הכוונה, אבל מה שקורה, אני אתן קצת מה שקורה בפרק. בעצם אנחנו רואים את טו פייס הארווי דנט, הוא התובע המחוזי, דמות כזאת מאוד אהובה, מאוד קריזמטית, הוא מין גם פלייבוי כזה, אבל הוא גם איש מקצוע מאוד מאוד משמעותי.
כן, הוא מציל את העיר מנבלים, קולט הרשעים.
כן. במקביל אנחנו רואים אותו מדי פעם יוצאים ממנו פרק קוצים כאלה של כעס, והקול שלו משתנה, והוא נהיה פתאום מאוד אלים ומאוד אימפולסיבי כזה. בפרק אנחנו רואים אותו בטיפול, עושה טיפול בהיפנוזה כזה, שזה גם איזה משהו מאוד פרוידיאני, מאוד קלאסי, היום פחות עושים את זה. ובתוך הטיפול הזה, הפסיכולוגית שמה מחזירה אותו אחורה לאיזה טראומה שהוא עבר, בתור ילד, שבה איזה בריון התקיף אותו, והוא הרביץ לו בחזרה, ובחוויה שלו הכניס אותו לבית חולים. הוא הרגיש כל כך אשמה על הדבר הזה, שהוא את כל החלקים האלימים שלו, וכל הכעס שלו וכל התוקפנות שלו, הוא התחיק עמוק עמוק פנימה, ושם אותם בתוך איזה מין מסגרת כזאת, בתוך איזה תשתית כזאת, הוא קורא לזה ביג בד הרב, כאילו הרב המרושע, ובעצם מה שמתואר שם, זה הקונפליקט הפרוידיאני הקלאסי, בין העיד שרוצה לטרוף את העולם, ולהרביץ לכל מי שמפריע לי, ולהשתלט על כל מה שבא לי, לבין הסופר אגו שאומר לי שיש חוקים בעולם, ואסור, ואתה צריך להיות ילד טוב, צריך להישמע להורים שלך, אתה צריך להישמע לחוק, צריך לעשות מה שמצפים ממך, ולפי התיאוריה המאוחרת של פרויד, אז הקונפליקט הזה הוא מייצר הרבה מאוד מתח, הרבה מאוד סטרס נפשי, והאגו שלנו בעצם בונה הגנות כדי להגן על עצמנו מכל המתח הזה. והוא ממש ממש מתאר את מה שעובר על הארווי דנט בפרקים האלה. כי הוא, את כל התוקפנות שלו, את כל הכעס, הוא מדחיק החוצה, כאילו הוא מדחיק החוצה מהאישיות שלו, הוא שם אותם באיזה מין מבנה כזה שהוא קרא לו ביג בד הרב, אבל כמו בכל הגנה נפשית, יש לה איזה מחיר. והמחיר כאן זה שהדבר הזה מתפרץ ממנו החוצה בכל מיני קטעים כאלה שהוא לא מצליח לשלוט בהם, הוא לא מצליח לבסט אותם. מה שקורה בפרק זה שאחר כך קורית לו עוד טראומה בעצם, הוא נלחם באיזה עבריין, וקורה שם מה שקורה, והוא אף ונופל בתוך גם כן איזה חבית כימיקלים קוליקסית, ובעצם חצי מהגוף שלו נכווה בקביעות הקשות האלה, מה שנשאר מהאגו שלו, שכל כך כל כך חזק נלחם כדי להישאר באיזה מין
שליטה,
באיזה שליטה, מתפורר לגמרי, והוא ממש נהיה הביג בד הרב הזה שיוצא החוצה, וכל התוקפנות שלו, וכל הכעס שלו, וכל השנאה שלו, הוא מאבד עליהם שליטה לגמרי, נהיה נורא נורא אלים,
וכאילו נשארו רק העיד והסופר אגו.
בדיוק. המטבע שהוא זורק שמה,
וואו, זה הגניב אותי בתור ילד המטבע הזה.
כן.
יאללה, אנחנו זוכרות את זה, לוקח מטבע ועושה עליו עם סכין, ועושה עליו עם איסקר, כמו.
מתי הוא זורק את המטבע? כשיש לו איזה דילמה כזאת, האם אני עכשיו מקשיב לאית, או האם אני מקשיב לסופר.
יפה, יפה.
הוא כאילו לוקח את זה למקום, לפתרון הכי הכי פשוט, הכי מכני, הוא לא צריך להתאמץ, הוא לא צריך להפעיל שיקול דעת, לא נשאר ממנו כלום.
הוא יצא מהאגו, התבטל פה.
ממש.
אנחנו שתי קיצוניות.
כן. כל מה שיש לו זה את המטבע, שמטבע קובע אם עכשיו הוא האיש הטוב, או האיש הרע, מאוד שרירותי, ומאוד מלאכותי.
אבל בתכלס זה שקר שהוא מספר לעצמו. כי הוא קובע מה יהיו התוצאות של המטבע. שחשובים על זה.
נכון. זה ממש נכון, וזה
נכון, הוא קודם זורק ואז מחליט.
כן, הוא יכול מראש להגיד, בצד הזה אני אחוס על חייך, בצד הזה אני אתן לך חיבור. הוא לא חייב להיות, אני ארוג אותך או זה, זה גם משהו.
כן, בפרק, בסוף הפרק, מה שקורה זה שהוא צריך לקבל איזושהי החלטה על בטמן, ובטמן זורק לו מלא מטבעות, וכאילו מערבב לו את המטבע שלו עם מלא מטבעות, ואז הוא לא יכול, כאילו אין לו את
האופן,
כן, ההחלטה זה גאוני, כאילו זה סצנה ציום גאוני,
ממש, של הפרק הזה. הוא ממש מאבד את עצמו בתוך הדבר הזה, וזה נורא חזק. עוד משהו מאוד יפה שהם עשו שם, עכשיו, בסוף, כל מה שאמרתי עד עכשיו, תיקח את זה, תשים את זה על ברוס וויין, ואתה רואה כמה זה מתלבש, כי גם ברוס וויין סלש בטמן, שם על עצמו את החלק הזה, ממציא לעצמו מין חלק כזה חדש באישיות, בטמן הוא הגיבור, הוא ינצח את כולם, הוא ינקום את הנקמה של אלה שפגעו בהם, הוא גם למרות שיש לו חוקים וכזה קוד, הוא תוקפני, הוא אלים, הוא מרביץ, הוא קשוח, הוא חזק, ודיברתי קודם על חלומות, הם עשו שם משהו נורא נורא יפה עם חלומות. יש בעצם שני חלקים לפרק. הפרק הראשון מתחיל בחלום של ארווי דנט, שגם הוא מלא באשמה ובכעס, והחלק השני יש בו חלום שנדמה לך בהתחלה שארווי דנט חולם אותו, כי הוא כאילו הגיבור של החלום, אבל באיזשהו שלב אתה מבין שזה חלום של ברוס ויין, שמה שיש בו, שבחלום בעצם בטמן לא מצליח להציל את החבר שלו, את ארווי דנט, ובחלום ארווי דנט הופך כמובן להורים של בטמן, שבעצם אותם הם אלה שהוא לא יצליח להציל, וזה עוד פעם האשמה הזאת שמופיעה נורא 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 חזק בדמות של בטמן, וכמה היא מפעילה אותו וכמה היא מנהלת אותו באיזשהו מובן. ונגיד הפרק הזה, אני שמתי לב, זה אחד הפרקים שבהם מי שיושב במערה לעשות את המחקר זה ברוס ויין, ולא בן. הוא חי נורא נורא חזק את האשמה הזאת ואת ושוב את השחזור של הטראומה, כי בעצם הוא חווה את הכישלון הזה להציל את ארווי דנט, החבר שלו, שהוא נורא נורא, כן, ברוס ויין מנסה להציל אותו ולתמוך בו ולעזור לו להיות בטיפול, וכל הזמן, בכל התפרצות כזאת של ארווי דנט, הוא בא ומנסה לגשר ומנסה כזה להקל עליו, והוא בסוף נכשל, הוא לא מצליח להציל אותו מלהפוך לטו-פייס, שזה שוב, הכישלון שלו בעצם לא להציל את ההורים שלו. דיברנו על, 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 על פריז קודם.
נכון.
וגם שם, אני זיהיתי המון המון דמיון בסיפור של פריז לבין הסיפור של ברוס ויין. בעצם שניהם, גם פריז וגם ברוס ויין, הטראומה שהם חוו, זה האובדן של האהובים שלהם. ואני חושב שבאמת, ברוס ויין רואה בפריז הרבה ממה שהוא רגיש אצלו. גם בהשמעה הזאת של לא להצליח להציל, וגם ב... ההסתכלות על העולם שהוא נהיה מקום לא צודק, מקום שבו דברים רעים קורים לאנשים טובים, ועם איזה מין, איזה דחף לעשות שינוי, רק שבטמן, השינוי שבו שהוא רוצה לעשות, זה מין שינוי כזה לטובה, אבל פריז באמת רוצה לעצור את העולם, רוצה להקפיא את כל הרגשות, להקפיא את כל הכאב, לא לתת לשום דבר עוד לפגוע בו. חשבתי על זה שזה אולי קשור גם בשינוי שם, כי בעצם ברוס ויין בחר להיות בטמן, אבל דוקטור פריז נכפה עליו להפוך למר פריז עם התמונה הזאת. זה גם משחק כזה על דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, שזה גם איזה מין גילום כזה מאוד... קלאסי של האיד והסופר אגו, בעצם הכוח הדכפי והכוח הצד הדכפי באישיות שלנו, בנפש שלנו, והצד המוסרי והחושב והאינטלקטואלי. עוד פרק ששלחת אותי לצפות בו, פרק בשם I am the night, שהוא מאוד מאוד עוסק בטראומה של ברוס ויין, בעצם ביום השנה לרצח, הוא הולך לבקר בסמטה שבה זה קרה, הוא חוזר לזירת הפשע, ובזמן שהוא עושה את זה, החבר הטוב שלו, שהוא גם איזה מין דמות אב בשבילו, שזה ג'ים גורדון, בזמן מערב על איזה פושע מפיונר כזה, הוא נפצע. ובטמן חווה שוב בדיוק את אותה טראומה. בעצם הוא ממש מדבר שם על ג'ים גורדון כמישהו שהוא בדיוק בגיל שבו אבא שלו אמור להיות.
אני זוכר את הקטע הזה.
זה ממש אחד לאחד, עוד פעם חזרה לטראומה הראשונה הזאת של הילד שלא מצליח להציל את ההורים שלו, ואלפרד שמה, שזה עוד מין דמות אב קלאסית כזאת בסיפור של בטמן, ננסה לעודד אותו ולהרגיע אותו, אבל שוב רואים כמה הכותבים של הסדרה זיהו את הטראומה, ככוח מניע של כל הסיפור, גם של בטמן, גם של הנבלים שלו. אני חושב שבכל, הסדרת האנימציה היא זאת שהובילה את זה, אבל כל אדפטציה מודרנית של בטמן, רואים את זה מאוד 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 חזק, עד הג'וקר של חוקין פיניקס, שדיברת עליו, שזה ממש הנושא שלו, של...
נכון, זה סרט מאוד, נגיד את זה, מדבר על הנפש.
ממש, על הפרעות נפש ועל טראומה ועל ההתמודדות של החברה עם להתמודד נפש.
סרט חזק, סרט אפילו, אבל לא מאוד לא קומיקסי. תמיד אמרתי כן. להרבה אנשים, יש לי הרבה חברים שלא קטע, אמרתי להם, אנחנו תראו את זה, זה לא סרט קומיקסי.
אני פשוט תמיד הרגשתי שלא היה צריך לקרוא לסרט הזה הג'וקר. לא באמת הדמור, זה לא... כן, זה... אני אישית, כן. הרגשתי שהחיבור היה מאוד רופף.
אבל אני חושב שהוא... אם אני הולך עם מה שהלכתי, עם מה שאמרתי קודם, על איך האדפטציה של בטמן השתנו, ביחס, בהתאם ליחס של החברה להפרעות נפש, אני חושב שהג'וקר הוא השיא של הדבר הזה. אבל גם בסדרה אנחנו רואים את הנבלים של בטמן נלחמים באיזה מין חברה כזאת שדחתה אותם החוצה, גם הפינגווין, גם פריז, גם את הפרק עם מד הטר, שזה גם איזה מין דמות כזאת, היא מאוד... מין מישהו כזה שהוא נורא בשוליים, והוא נורא...
גם הדחליל, שזה עניין עם האוניברסיטה שם,
כן. בדיוק, נכון. כולם זה אנשים שנמצאים בשוליים מצד אחד, מצד שני הם נורא מוכשרים, והם חכמים מאוד.
כולם דוקטורים.
כולם דוקטורים, המדענים, שהחברה באתה החוצה, עשתה להם איזה עוול, והם מרגישים איזה כעס נורא נורא גדול על זה, שאין להם איפה להוציא אותו, והם כאילו פונים לפשע. עוד עניין שאני ארגיש שאי אפשר שלא להזכיר אותו, זה גם קצת התקופה שבה אנחנו יושבים פה ומדברים, כן, אנחנו, אני יכול להגיד משהו קצת קשה, אבל אני חושב שהוא נמצא נורא באוויר. הדימוי הזה של ילד שרואה את ההורים שלו יוצחים נגד העיניים, אז האסוציאציה הראשונה שלנו זה בטמן, כן, ואני חושב שמאה שבעה באוקטובר זה תפס, תפס עוד זווית שאף אחד מאיתנו לא ציפה עליו, ועורר, שעורר אצל כל אחד מאיתנו שחי במדינה הזאת טראומה, שגם היא מתכתבת עם הטראומות הישנות הדוריות שלנו, כמשהו שאנחנו לא ממש יודעים כחברה, איך אנחנו נתמודד איתו בשנים הקרובות, אבל הוא בטח מאוד מעסיק את הקהילה של אנשי בריאות הנפש, ואנשי חינוך, ו... כל מי שנמצא כאן בעצם.
בסדר גמור. טוב חברים, אנחנו בנימה זו אנחנו נסיים את הפרק. טוב, היה פרק ממש מרתק, אז עשינו סקירה היסטורית וסקירה קולנועית וגם סקירה בתחום בריאות הנפש. זה היה מאוד מרתק, אני באמת, אני כבר מחכה לערוך את זה ולהאזין לזה שוב. נפגשנו פה פנים אל פנים, צריך להגיד, זה כיף, בדרך כלל רוב הפרקים שלי זה מרחוק, חבר'ה, היה ממש ממש אחלה. תודה רבה, יונתן סימלגור. תודה רבה. תודה רבה לעדן רחמים.
תודה על הזמן.
וזהו, אני אגיד לכם המאזינים, הפרק הזה עולה לספוטיפיי וליוטיוב ולאפל פודקאסט ולאן שאתם לא רוצים. יש לנו עמוד פייסבוק, אני מזמין את כולכם להיכנס אליו. שם אני מעדכן לראשונה על פרקים שיוצאים וגם שם חומרים מעניינים ומגניבים. אם יש לכם רעיונות לפרקים, אז תיבת האימייל. מסיעה בתיאור הפרק, זה ממש מוזמנים לשלוח לי רעיונות, אם יש לכם, רוצים בעצמכם להתראיין, או שיש לכם רעיון למוראיין מעניין, וזהו, אנחנו נשתמע בפרק הבא, להתראות.